חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל מאזיננו היקרים. השבוע אנחנו קוראים פרשת ראה. הפסוק הראשון בפרשה אומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה וכולי. וכמובן ישנם שאלות קשות מאוד שעומדים על כך המפרשים. נתחיל בלשון ראה, מה שייך לראות את הדיבור שהוא מדבר איתה. מה זה ראה? לא רק ראה לא מובן, אלא גם מה זה אנוכי. פתאום הוא מדבר על עצמו משה רבנו. ראה השם נותן לפניכם. מה זה אנוכי? מה נכנס פה האנוכי שבדבר? ולא רק זה, אלא הוא מתחיל ראה אנוכי בלשון יחיד נותן, ומסיים לפניכם בלשון רבים. איך זה מסתדר? מתחיל בלשון יחיד ולשון רבים. ומה שם הפרשה ראה? המסר שבדבר בשם הפרשה. מאזינים יקרים, עכשיו אנחנו נעמוד השבוע על חובת האדם להגשים את עצמו והיכולות שלו. וכשנתבונן, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים וצופים יקרים, הרי כל זוג שבונה את הבית ומתחיל את החיים שלו, בידו הבחירה איך לבנות את הבית. האם הבית הזה יהיה בית לכלל ישראל, או הבית הזה יהיה פרטי ואישי? בדרך כלל, בני אדם אוהבים לחיות את החיים שלהם, להסתגר בתוך עצמם ולחיות את החיים האישיים שלהם. וכל אדם רואה בזה את השלמות שלו, כמו שאמר כבר שלמה המלך במשלי פרק א', כל דרך איש ישר בעיניו ותוכן ליבות השם. כך שבן אדם יכול בעצם לחיות את החיים שלו ולבנות את הבית שלו ולנהל את החיים האישיים שלו בצורה מאוד פרטית ואישית, להגיע להישגים ולמטרות, איך להתקיים, איך להתפרנס, איך להסתדר בחיים, אבל מחוץ למסגרת העצמית הוא לא רואה כלום, ולא מעניין אותו כלום, ולא אכפת לו מכלום. וזה טעות. התורה רוצה ללמד אותנו שבעצם לכל אדם ואדם חובתו לראות את עצמו כייחודי בעולם, שביכולתו לחולל איזה מהפך, איזה מפעל, איזה עוצמה שמיוחדת אליו, שהוא צריך לממש אותה. ולכן כל אחד צריך לדעת ולהתבונן ולחשוב איך להגשים את עצמו, את היכולות שלו ואת הכישורים שלו. ולכן באמת אני אקדים שכותב הכלי יקר, כדי לבאר קצת את הלשון שמתחיל ביחיד ולשון של רבים, אומר הכלי יקר על פי מסכת קידושים מדף מם, שאומרת, אמר רבי אלעזר ברבי שמעון, היות והעולם נידון לפי הרוב והיחיד נידון לפי הרוב, מצווה אחת יכולה להכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות, עבירה אחת יכולה להכריע את עצמו ואת כל העולם לקו חובה. כך שבעצם אדם צריך להסתכל על עצמו ולהפנים ולחשוב, כל אחד הוא יכול להשפיע על כלל העולם לטוב או להפך. ולכן הוא מדבר בלשון יחיד לכל אחד ואחד, אבל תדע שאתה היחיד הזה, גורל כלל לפניכם תלויים בך ומעשיך. ובדרך זו פירש גם במאור, מאור ושמש, את הפסוק בנביא, במלאכי, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך, קחו עמכם דברים ושובו, שגם כן שם הוא מתחיל בלשון יחיד, הוא ממשיך בלשון של רבים, הוא אומר בדיוק על אותו מסר, שבעצם הקדוש ברוך הוא תובע מכל אחד ואחד, שמי יודע אם לא המעשה שלו מכריע את כלל ישראל, חס וחלילה לרעה, ולכן הקדוש ברוך הוא תובע מכל אחד ואחד, שובה עד השם אלוקיך, כי כשלת בעמונך, עם כל אחד הוא מדבר, בגלל שבעצם הכלל כולו תלוי במעשיך. ככה הוא כותב על פי דרך זו. חשבתי להוסיף על הדברים, שבעצם כל אחד ואחד חובתו להגשים את עצמו ואת היכולות שלו. וזה בעצם משה רבנו בא לתבוע. והוא מדבר, משה רבנו, ראה אנוכי. כוונתו לומר, הרי ידוע הסיפור שמובא בחז"ל, שמשה רבנו היה איזה מלך בזמנו, שמבין בחוכמת הפרצוף, והוא ניסה מאוד להתחקות על התכונות של משה רבנו, איש האלוקים, ושלח את הצייר המיוחד במינו שלו, שצייר אותו בתכלית הדיוק, אבל כשהוא הגיע למלך הציור שלו, הוא ראה שלפי כל התווים, זה מראה על מידות קשות, מידות מושחתות. הייתכן, כנראה שאתה לא ציירת את זה נכון, החליט אותו מלך ללכת אל מחנה עם ישראל, ולהיפגש עם משה רבנו, כדי להתחקות על התכונות שלו וללמוד. וכשפגש את משה רבנו, אז הוא הראה לו, אמר לו שאני באמת שלחתי צייר, חשבתי שהוא טעה בציור, אבל אני רואה שהוא ממש דייק בתכלית הדיוק, ולפי התמונה, בעצם מה שאני יודע, זה מסמל, זה מראה על תכונות שליליות, איך ייתכן, האם זה נכון כזה דבר, איך זה משתלב זה עם זה ביחד, כשאתה איש האלוקים. אמר לו משה רבנו, אכן, התמונה היא נכונה, וההבחנה היא מדויקת, כי בעצם במולד יכולתי להיות עם תכונות שליליות ביותר, אבל כל אדם שעובד על עצמו יכול לשנות מקצה לקצה, וזה הכל תוצאה של העבודה ששיניתי את המהות שלי. ואם כן, מה משה רבנו אומר לכל אחד ואחד? ראה, אנוכי. כוונת משה רבנו אומר לכל בן אדם ואדם, תסתכל עליי, תסתכל, תתבונן עליי. זה לא על הדיבור הוא אומר ראה, תסתכל על המהות שלי. תראה איך אנוכי, אנוכי שיכולתי להיות בקצה האחרון, תראו איפה אני היום עומד, נותן לפניכם, מנהיג אתכם, מוביל אתכם. איך כל אחד ואחד יכול להגיע מהקצה התחתון עד הקצה העליון. הכל תלוי אם האדם מקשים את עצמו, את היכולות שלו, את הכישורים שלו, וזו התביעה שיש על כל אדם ואדם. שאדם יכול ללכת בדרך שחס וחלילה מובילה עד מוות, עד כללה, ויכולה להוביל עד חיים וברכה. הכל תלוי בבחירתו של האדם, איך האדם ממצא את עצמו ואת היכולות שלו. וזה התכלית של כל אחד ואחד, לדעת איך הוא הופך להיות ככלל ישראל, באיזה מובן שלא יהיה. ועל כך באמת כותב הרמח"ל בספר דרך השם חלק א' פרק שלישי בסעיף י"ב, אחרי שהוא מעריך ומסביר שבעצם אחרי חטא הראשון לא ניתן להגיע לשיא השלמות ולזכך את הגוף והנשמה. אבל בכל זאת הוא אומר, אז מה תפקידנו? הלשון שלו הוא אומר, כל נברא משתלם כשפועל מה שחקק לו הבורא יתברך שמו, שיפעל. וחסר מהשלימות כל זמן שלא יפעלו. בעורם של הדברים לכל אדם ואדם, הקדוש ברוך הוא נטע בתוכו יכולות ומשימות שהוא צריך לממש אותם. וכל עוד שהאדם לא מממש את מה שהקדוש הוא חקק בתוכו, אז הוא חסר השלימות. נכון שאתה לא תגיע לפסגה, אבל אתה צריך למצות את היכולות שלך. ולצערנו רובנו לא מחוברים לאני האותנטי שלנו. הרוב לא מכירים את עצמם מי אנחנו באמת, ולמה באנו לעולם. מהו התפקיד שלנו? הרי לא ייתכן שאדם נולד ונועד רק בשביל ללמוד, או לעבוד, או לאכול ולשתות, לגדל ילדים, ובזה סיים את התפקיד שלנו. זהו החלק הקטן שממהות ההכשר למלות את התפקיד. לכל אחד מאיתנו יש ייעוד בעולם, ותפקיד שצריך למצוא אותו ולהגשים אותו. כשאנחנו לא מגשימים את עצמנו, זה לא רק שאנחנו לא ממלאים את תפקידנו ואנחנו סובלים וחסרים, אלא הדבר הזה הוא בעצם גורם נזק לכל העולם שחסר את מה שיכל לעשות. והתביעה על כל אדם שלא מגשים את עצמו זה שהוא רצח את הפוטנציאל שיש בו. הוא כאילו רצח אולי את גדול הדור, אולי הוא הרס איזה מפעל חסד אדיר, איזה פעילות עוצמתית שיכלה להיות לו היה מגשים את עצמו. לכן חובתנו של על כל אדם ואדם לחקור ולנסות ולהשתדל ולהתאמץ למצות את כל היכולות שלו, את הכישורים שהקדוש ברוך הוא נטע בו, כי זהו השליחות שלו, זהו התפקיד שלו, זו ההגשמה העצמית שלו. לדוגמה, אני רק לוקח דוגמאות שאני ראיתי במו עיניי, אם ניקח את הגוף החסד, מפעל החסד הגדול הזה של עזר מציון, אני זוכר את רב חנניה צ'ולק שלמד בכל חזון איש, כאדם בודד החליט ללכת להקים כזו מערכת, אף אחד לא פילל ומילל שזה יהיה כזה מגדל אור ענק ועוצמתי. אותו דבר עזרה למרפא, אותו דבר הארגון של חסדי נעמי, שרב יוסף כהן הקים כאדם בודד, אני זוכר את ההתחלה שלו, אני זוכר את המשפטים שלו, איך הוא רוצה להקים כזה אימפריה, זה רק חלום יכול להיות, אבל כשבן אדם עושה את מה שיש בו, בסופו של דבר הוא לא מאמין לאיזה תוצאות הוא מגיע, וכל אדם ואדם, יש לו את הכלים ואת הכישורים ואת היכולות להקים איזו מערכת כלל ציבורית לטובת כלל ישראל, כאשר הוא מממש את היכולות שלו, את עצמו, את הכישורים ואת היכולות שלו. ראיתי מסופר באחד הכנסיות שהתכנסו באירופה בהשתתפות גדול הדור החפץ חיים, והרב חיים הויזר, ושם השתתפו גם רב חלום וסרמן, החזוני שהיה עדיין צעיר, והחפץ חיים דיבר באותה כנסייה שהתכנסו, ואז החפץ חיים התמרמר משני דברים. אמר, ישנם שתי דברים שממררים לו, את הכואב לו, מציק לו, שישנם תלמידי חכמים, א', לא אכפת להם מה שמתחולל בדור, ומה אפשר לתקן. לא מעניין אותם, מעניין אותם מעצמם. בית הוא אומר, ישנם כאלה שמתכנסים בתוך עצמם, יושבים ושוקדים בעלה של תורה, אבל מבלי לפעול ולעשות בציבור פעילות למען הכלל. זה דברים שכאב לו לחפץ חיים. החזון איש ועוד שמה, הבינו שכנראה החפץ חיים מתכוון אליהם. אז החזוני זה אחד מהם שהבין שכוונתו עליו שהוא היה יושב ומתמיד ומסגור ומסוגר ועוסק בתורה, שהתכוון אליו. ובנוסף לכך, גם חלם חלום עם מרן הבית יוסף, שאמר לו שהוא חייב לצאת לציבור ולהשפיע על הציבור. לכן החליט החזון איש לעלות לארץ ישראל, וכן לפעול למען הציבור, ולהיות מעורב בכל מה שמתחולל, ולא להסתפק רק בלימוד שלומד. מכאן החזון איש יצא, מהמסר של החפץ חיים. אסור לאדם לחיות את החיים עם עצמו. נכון שאתה יושב ולומד, התפלל, אתה עושה רצון השם, הכל נפלא, אבל אתה לא ממלא את תפקידך, אתה לא ממלא את ייעודך, אתה לא ממצא את היכולות שלך, אתה לא מגשים את עצמך בצורה הנכונה. זה כמו שמסופר על הרב זושי. הרב זושי מנפולי, שהוא אמר שאחרי 120, כשיבוא לבית דין של מעלה, הוא לא מפחד שישאלו אותו, למה אתה לא אברהם אפילו? למה אתה לא יצחק? למה אתה לא יעקב? למה אתה לא משה רבנו? למה אתה לא כמו רבי עקיבא? אבל זה לא קושיות, כי זה לא אני, מה אתם רוצים ממני? אבל שאלה אחת אני כן מפחד. ישאלו אותי, למה אתה לא רב זושה? למה לא מצאת את העוצמה שבך, את היכולות שבך, את הכישורים שבך? על זה כן יש תביעה. כי אז אני יוצא שאני בעצם רצחתי, הרסתי את מה שיכולתי לייצר בנתונים שהקדוש ברוך הוא נתן לי. וזה חובה ותביעה על כל אחד ואחד. לכן, אל תהיה משה רבנו, אל תהיה אברהם אבינו, אבל תהיה מה שאתה. תנצל את היכולות שלך, את הכישורים שלך. על פי היסוד הזה נוכל להבין מאמרי חז"ל תמוהים מאוד מאוד מאוד. למשל מאמר חז"ל בסוכה בדף ממה, ששם כתוב על רבי שמעון בר יוחאי, שהוא אומר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה. ואם אני ואלעזר בני יכולנו כך, ואם... מה הפשט? שהוא בא ואומר שהוא מסוגל, זה לכאור הלשון הזה הוא לשון גאווה. ועוד יותר קשה, יש בזוהר, בהשמטות של בראשית, בדף ראשונה, כותב שפעם אחד יצא רשבי, וראה שחושך בעולם. אמר לבנו רבי אלעזר, בוא נראה מה קרה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה זה החושך הזה? יצאו וראו מלאך שדומה להר גדול, ומוציא מפיו 30 שלהבות של אש. שאל אותו רשבי, מה אתה רוצה לעשות פה? אמר לו המלאך, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להחריב את העולם, כיוון שאין פה 30 צדיקים. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, אני מבקש ממך, תלך לקדוש ברוך הוא, תודיע לו שרבי שמעון בר יוחאי נמצא בעולם. הלך המלאך לקדוש ברוך הוא, ואמר, אתה יודע מה אמר לי רשבי, מה אני עושה? אמר לו, אל תתייחס אליו, לך תחריב את העולם. והנה הוא רואה רבי שמעון בר יוחאי שהמלאך חזר, ואז אומר לו רבי שמעון בר יוחאי, אני גוזר עליך, תלך מיד, ואם אתה לא תלך, אני אגזור עליך שלא תוכל יותר לעלות לשמיים. ולכן תלך, תעלה לקדוש ברוך הוא, ותגיד לו, אם אין 30 אולי יש 20, ואם 20 אולי יש 10, ואם אין 10 אולי יש 2, אני ובני מהם, ואם אין 2, אני נמצא בעולם. ויצא בת קול, אשריך רבי שמעון בר יוחאי, שהקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל. מה הפשט? מה, רבי שמעון בר יוחאי מתגאה, מתפאר בעוצמה, ביכולות שלו, יותר מכל חכמי ישראל? האם זה מתאים לגדולה? וכך מתקבלים הדברים בשמיים? מהו ההסבר לדברים האלה? מעין זה מצאנו גם כן בגמרא בסוכה בדף נון ג' על הלל הזקן, שבשמחת בית השואבה מה היה אומר? אם אני כאן, הכל כאן, ואם איני כאן, מי כאן? אז על זה מקשה כבר אמר לבך, בקונטרס השמחה הוא שואל, הוא אומר, איך ייתכן? איך הלל הזקן, הענב שבענבים, מדבר בלשון מזלזלת בכל גדולי ישראל, בכזו גאווה, איך אפשר כזה דבר? אז יש על זה כמה תירוצים, אבל אני חשבתי לפי היסוד שדיברנו, כוונת התנאים ללמד אותנו מסר עוצמתי, ונקדים לכך את המשנה במסכת סנהדרין מדף ל"ז, שהגמרא המשנה אומרת, לפיכך אדם נברא יחידי ללמדך, שכל המאבד נפש אחד מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא. וכל המקיים נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם, מה ביורם של דברים. בעצם כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא אדם אחד. יכל לברוא בבת אחת מיליארד. אבל למה הקדוש ברוך הוא ברא בן אדם אחד, שממנו תתחיל לצמוח כל העולם והילודה, כדי להעביר מסר ולהחדיר שכל העולם כולו מתקיים של בן אדם אחד. מקיים אדם נפש אחת כאילו קיים עולם מלא, וחס וחלילה ההפך. ועל כך כותב הרמב״ם, בהלכות סנהדרין פרק י"ב, דבר נפלא. אחרי שהוא מביא דברי המשנה, אז הוא מוסיף, הרי כל באי עולם בצורת אדם הראשון הם נבראים, ואין פני כל אחד מהם דומין לפני חברו. אם נתבונן, מיליארדים נולדים בעולם, שהדמות שלהם היא בדמיון אדם הראשון, אבל אף אחד לא דומה לשני בפרצוף. למה? אומר הרמב״ם, לפיכך כל אחד ואחד יכול לומר, בשבילי נברא העולם. באורם של דברים, כשבן אדם מתבונן בפלאי הבריאה שבורא העולם בורא, מה שאדם לא שייך, הוא לוקח שטנץ מסוים, שזה הדמות של אדם הראשון, ומייצרים מיליארדים כאלה, וכל אחד שונה מהשני. כל אחד יש לו דמות אחרת. למה? קודם כל זה פלא פלאים, אבל למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאדם שיתבונן, לא בחינם כל אחד הוא שונה מהשני, כדי לומר לך ולהעביר לך מסר שבשבילך נברא העולם, כי אתה היחידי עם הפרצוף הזה שלך, אתה הבודד בעולם. הווה אומר שאתה ראוי בשבילך לבד לברוא את העולם. כל אחד צריך לתבוע את זה מעצמו. וזה כוונת רבי שמעון ברוך חי. זה כוונת הלל הזקן, שהוא תובע מעצמו, שאם אין 30 צדיקים, אני מוכן לעשות ולמלות את מקומם של אותם 30 צדיקים. הלל הזקן אומר, אם אני, התביעה שהוא תובע מעצמו, הוא לא הולך לסמוך על אחרים. אם אני כאן זה כאילו הכל, ואם אני לא כאן זה כאילו כלום, זו התביעה. כי האדם צריך לטבוע מעצמו, למצות ולהגשים את עצמו ואת היכולות שלו. גם לפי זה מובן גם המאמר בסוף מסכת סוטה בדף ממתת, ששם הגמרא אומרת מי שמת רבי בטלה ענבה וירתחת, ובר רב יוסף אומר אל תכתוב ענבה כי אני נמצא כאן, או רב נחמן אומר אל תכתוב ירתחת כי אני נמצא כאן, וכולם שואלים מה זה, איזה גאווה זאת. התשובה היא, תובעים מעצמם למלות את התפקיד הזה, את התכונה הזאת, זה הכוונה שלהם. זה כמו המשל המפורסם של של הכפריים, שהיו שתי בתי כנסיות, בית כנסת אחת של העשירים ואחת של העניים. אז בדרך כלל בשמחת תורה, כשמגיע שמחת תורה, בית כנסת העשירים מביאים משקאות, ינות, הכל, ושוטים, ושמחים, ורופדים, והשמחה ממש בצהלה, אבל אצל העניים מסכנים, אין להם כלום, אין להם משקאות, אין להם במה לשמח את גופם, נמצאים בעצבות, אז השמחת תורה עוברת ממש בצורה מאוד רדודה. החליט אחד מהבית הכנסת להעלות רעיון, ואמר להם, מוריי ורבותיי, אנחנו עניים, אבל עד כמה נסבול ככה לראות את ההם שמחים ואנחנו לא? יש לי רעיון פשוט. כל אחד במהלך שנה שלמה נשים חבית בכניסה של בית הכנסת, וכל אחד ישתדל כל פעם להביא, יש לו יורצייט, יש לו משהו, איזה שמחה, להביא קצת כמה כוסיות, לבזוג לחבית, ומהלך השנה יצטבר לנו חבית גדולה, ויהיה לנו משקה בשפע לשמחת התורה. הרעיון התקבל בהתלהבות, ואכן כל אחד היה מביא כוסיות ומוזג לחבית. אבל ישנם שלא היה להם לא משקה ולא כלום, והחליטו במקום לא להתבייש להגיד מה אתה בכלל לא מביא, היו ממלאים את זה מים, הרי לא רואים מה ההבדל בין וודקה למים, לא רואים. אז היה שם כוסית מים ועוד כוסית מים, אבל הרעיון הזה, זה הלך אצל הרבה מהם, כך שבעצם החבית הזאת כל הזמן יותר שמים מים מאשר משקה. ובסופו של דבר מגיעים לשמחת התורה, ומצאו חבית כמעט כולה מים. למה? כי כל אחד אמר השני בטח יביא, לא אני, אני אביא מים, לא ירגישו. אם כל אחד היה חושב שאני צריך להביא את המשקה, ואם אני לא אביא אז לא יהיה, אז היה מלא משקה. אבל כשכל אחד סומך על השני, ולא תובע מעצמו, אז החבית הייתה מלאה מים, ואיבדו את כל השמחה. זאת אומרת, זה המסר שחזל מלמדים אותנו, שכל אחד צריך לטבוע מעצמו, איך להגשים את עצמו, את היכולות שלו, את הכישורים שלו. לכן, אדם צריך לדעת שיש הבדל מהותי בין אדם שהוא הופך להיות ציבורי, לבין אדם שהוא עצמאי וחי בפרטנות את החיים שלו. כמו שמסופר על החפץ חיים, שפעם אחד היה אחד שהיה מחזיק ישיבה, והוא בא לחפץ חיים. אדם אשתו מאוד 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 כאב לה שהוא מאוד עסוק עם כל ענייני הישיבה, ואת הבית הוא מזניח במידה מסוימת. אז כל הזמן הייתה מתלוננת על זה. אמר לה, בוא נלך לחפץ חיים, ונחליט מה לעשות. הלכו לחפץ חיים. שטח את השאלה לפני החפץ חיים. מה עושים? האם צריך להפסיק מהדבר הזה? או ולחיות את החיים שלו, או שהוא צריך להמשיך. אמר לו החפץ חיים, זה נכון שאם אתה תפסיק, אתה תשב, ותוכל לשבת וללמוד לעצמך, ותפילות כמו שצריך, והתמדה מצוין, אבל כדי להמחיש לך את ההבדל ותבין, הרי אם אדם הולך לקנות נעליים, יש שני סוגי יצרני נעליים. יש סנדלרים שמייצרים נעליים באופן אישי, לפי מידע, מתואם, מה שאתה רוצה, הוא מייצר לך את הנעל. ויש מצד שני, בתי חרושת שמייצרים נעליים בצורה סטנדרטית. לא מתואמת, אלא סטנדרטית, זה יתאים לכל מיני מגוון אנשים. אז אומר לו החפץ חיים, איזה נעל עולה יותר יקר? ודאי של הסנדלר. כי זה פרטי, זה הזמנה אישית, זה בתיאום איתך. אז זה עולה פי 4, פי 5, מנעל של בית חרושת. אז לכאורה, אומר לו החפץ חיים, זה בדיוק מה שאתה מתכוון לומר, אם אתה תשב לעצמך, ואתה תשב תלמד ותתפלל, ודאי שהלימוד שלך יהיה מיוחד, ותפילות מיוחדות, אבל השאלה היא, מבחן התוצאה, מי יותר עשיר, הסנדלר או בעל הבית חרושת? הבית חרושת בוחר ברבע מחיר נער, וזה בוחר פי 4, מי יותר עשיר, הסנדלר או בעל המפעל? בוודאי בעל המפעל, כי הוא מייצר כמויות. אמר לו, אתה שים לב, זה נכון שהסנדלר עושה את הנעליים הכי יפות והכי יקרות, פי 4, פי 5 אפילו. אבל כמה בן אדם מסוגל לעשות, יכול לעשות כמה זוגות לחודש, הוא לא יכול יותר מזה, הוא לא יכול להעשיר מזה. לעומת בעל המפעל, בית חרושת, הוא מייצר כמויות אדירות, ואז הרווח שלו הוא עוצמתי. נכון שהוא רווח יותר קטן בכל נער, אבל בהכפלה של עוצמה, זה פי אלפים מסנדלר. בדיוק בדומה לכך, אתה באמת אם תשב ותלמד ותתפלל, הכל זה יהיה איכותי, אבל זה אתה אחד. וכשאתה מחזיק ישיבה, זו עוצמה של עשרות או מאות תלמידים בבת אחת, מה שלא יהיה, אתה לא תוכל להגיע לכלום, לחלקי קטן ממה שאתה משיג, כשאתה עוסק בזיכוי הרבים. זה הכוח, כשבן אדם מממש את עצמו, מגשים את היכולות שלו ואת העצמאות שלו, שאז הוא הופך להיות אדם שמזכה את הרבים. לכן כל אדם צריך להפנים. הרי לא בחינם הקדוש ברוך הוא ברא לכל אדם פרצוף אחר. בשביל שכל בן אדם יבין שהוא אחד בעולם. אין, זה לא שניים, זה לא עשר כמוני יש. לא, אתה אחד ויחיד. כי לך יש ייחודיות ולך יש כישורים מיוחדים. לך יש יכולות נפרדות מה שאין לאחרים. אתה רק צריך להאמין בעצמך ולמצות את היכולות שלך, להגשים אותם, ואז אתה מחולל מהפך בעולם. וזו התביעה שתראו הלל הזקן, זה התביעה שטבע מעצמו רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסף, כל האמוראים. לכן חובתנו כל אחד ואחד להגשים את עצמו, את היכולות שלו, את הכישורים שלו, וזה המסר של משה רבנו. זה השם של הפרשה, ראה, תסתכל אנוכי, תסתכל עליי, תסתכל עליי איך אני, משה רבנו, יכולתי להיות בדיוטה התחתונה לפי התכונות שלי, אבל לא ויתרתי לעצמי, אלא הגשמתי את עצמי, ואת הכישורים ואת היכולות שלי, והיום אני נותן לפניכם, מנהיג אתכם, ותדעו לכם שכל אחד ואחד, בידו הברכה והכללה, החיים והמוות, הכל תלוי ומתחיל במיצוי העצמאות שלך. יעזור השם שנזכה כולנו להגשים את עצמנו, לנצל את היכולות, את הכישורים ואת הכלים שהקדוש הוא נתן לכל אחד באופן ייחודי, ועל ידי זה נזכה להשלים את יעודנו ואת תפקידנו בעולם, ונהיה מזכה הרבים. וזה הסוד, כמו שאומר הרב ישראל מסלנט, אנחנו מתחילים כבר את חודש אלול כבר, שבו מתחילים כבר להתקרב לימי הדין, שזהו אחד הדברים העוצמתיים שאפשר לזכות ליום הדין, זה בזה שאדם הופך להיות ציבורי ולא פרטי. כי אז הזכויות של הכלל מגינות על האדם, ורצון שנזכה כולנו לממש את עצמנו, ונזכה שיהיה חודש טוב ומבורך, בכתיבה וחתימה טובה, בשבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.